חי, המהדורה המרכזית. עם אבי נמרן. ערב במהדורה המרכזית, המשך הדיונים סביב הפריימריז בליכוד, אולי פשרה שתוביל בסופו של דבר לבחירות רק על מקומות המחוזות בקרב חברי הכנסת של הליכוד, החלטה ככל הנראה כבר בשעה הקרובה. ולקראת הבחירות, המפלגות מתחילות שוב במערכת הבחירות בקמפיינים עם תקציבי עתק שעולים שוב לקופת משלם המסים, עוד מעט נביא סקירה גם בעניין הזה. המשך חילופי הדברים בין שר המשפטים אוחנה לבין יועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט באשר למינויו של ממלא מקום לפרקליט המדינה. שר המשפטים כותב לאוחנה כי הוא יזמן את המומלצים שלו לתפקיד, אבל עדיין לוקח בחשבון להביא לתפקיד הזה גם מועמדים מחוץ לפרקליטות. בהמשך גם על התיק שנסגר במחש נגד השוטרים שתקפו באלימות לפני חודשים ארוכים את הנער בעל הצרכים המיוחדים ינקי רוזנברג במהלך הפגנה בירושלים, אותו תיעוד שפורסם ועורר זעזוע ומאומה בקרב אנשים רבים ברחבי הארץ. למרות שהכל נראה בסרטון, במחש אומרים שאין ראיות כדי להרשיע את השוטרים, אבל יופקו הלקחים להבא. שני אירועים מצערים מאוד ביממה האחרונה, תאונת הדרכים הקשה, אוטובוס בדרך מחיפה לירושלים, ארבעה הרוגים בתאונה הזו. בהם גם סבא שהנכדים שלו ממתינים עד עכשיו שיבוא להדליק את נרות החנוכה. וגם בית הכנסת של חסידות בויאן במודיעין עילית, שעבר סוג של התפרעות לשני אנשים שעדיין לא ברור מי הם ומה מטרתם, אבל הם ניסו להצית את ארון הקודש ואת ספרי התורה, פסלו שניים מספרי התורה ובנס האירוע הסתיים בכך. המהדורה המרכזית תהיה בכל חי, העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני אורי כהן, בהפקה שלמה פולק, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם. ארבעה הרוגים כאמור בתאונת הדרכים הקשה שהתרחשה אתמול בערב. אוטובוס שסטה מנתיבו והתנגש בעוצמה בתחנת אוטובוס, קו 947 של אגד. כאמור, הרבה מאוד נפגעים, רובם כבר שוחררו, אבל הטרגדיה היא סביב ארבעת ההרוגים בתאונה הקשה הזו, בהם גם יוסף קהלני בן ה-79 מפתח תקווה. עוד מעט נדבר על האירוע הזה ובעיקר על הדיונים היום שעוסקים בשאלה של זמני הנסיעות של הנהגים, היקף השעות שנהגי אוטובוסים נוסעים, הריכוז שנהג צריך וגם אורך המסלול. נשקלת עכשיו אפשרות להחליף נהגים באמצע הדרך כשהמסלול ארוך מעל שעתיים נסיעה ברציפות. נדבר על כל אלה עוד מעט כי זה רלוונטי מאוד לרבים מן המאזינים שלנו שמשתמשים על תקן יומיומי בתחבורה הציבורית. אבל נעבור תחילה לעניינים הפוליטיים, בכל זאת מערכת בחירות לפנינו, לא הבחירות הכלליות שנלך כולנו להצביע, אלא בחירות בתוך הליכוד. האם יהיו פריימריז בליכוד או לא, יש כמה משמעויות להחלטה הזו, ואולי פשרה תוביל את כל הצדדים לסוג של תחושת ניצחון. הפרשנים איתנו על הקו, יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום, שלום וערב טוב לכם.
שלום וערב טוב.
יעקב, ערב טוב, מצד אחד נתניהו מצטרף לעותרים לבטל את הפריימריז לרשימה, אבל יכול להיות שזה מס שפתיים, והוא בתוך תוכו מאוד רוצה שבית הדין של הליכוד יכריע לבצע פריימריז, כדי לבוא בחשבון עם אנשיו של גדעון סער.
זה בהחלט יכול להיות, כי אנחנו רואים שנתניהו משתמש בכל המנגנונים שיש לו, כולל השליטה האבסולוטית שלו במנגנון הליכוד, כדי להביא לתוצאות כפי שהוא רוצה. אנחנו ראינו את אלפי המתפקדים שפתאום נעלמו מהפנקסים, ראינו את ההחלטה שלא יקיימו, שכל אחד יכול להצביע רק בקלפי שלו, זו ההחלטה שנועדה לנטרל את אלפי המתפקדים של תעשייה אווירית שמצביעים, כמו שחיים קץ אומר להם. בקיצור, מי ששולט במנגנון שולט גם בעצם במפלגה, והבטין של הליכוד לא שונה מכל מנגנון אחרס למפלגה. שאומרים, בטין של הליכוד, אנחנו חושבים על איזה חבורה של דיינים, חמורי סבר, מומחים למשפטים, אנשים שעברו הכשרה כעורכי דין בקורס שיפוט, והם מחויבים לכלל, לא דובים בלא יער, מדובר באיזשהו מנגנון פנימי של המפלגה, שהוא מנגנון ברור, והם פועלים לפי רוח המפקד. לא נגיד ככה, אנחנו נדע מה בנימין נתניהו רוצה, כאשר נדע מה בדיוק תהיה החלטת בית הדין.
כן, או נאמר במילה אחרת, היה רוצה נתניהו שבית הדין הזה, בהרכב שלו, הוא יהיה בית הדין שיקבע את עניינו, האם הוא יוכל להרכיב את הממשלה הבאה או לא. כן, אבי.
יש שם שבעה דיינים, כל אחד מהם קשיר אגב להיות שופט במשפט מחוזי. אני לא יודע אם מנדלבליט היה ממליץ עליו במתחם הסבירות, כמו שיעקב אומר, כי הכשירות להיות שופט מחוזי זה 7 שנים כעורך דין, אפילו לא שנות ניסיון כעורך דין. אבל איך אמר הבוקר מיכאל קליינר, אחד מחברי בית הדין, אומר, ביש עתיד באמת אפשר לבחור בכל מקום, ולא צריך לבחור דווקא בסניפים שאליהם הם משויכים. תראה, נכון שנתניהו עושה הכל בשביל שהקלפים, שהכוכבים יסתרגו לטובתו, אבל בוא לא נשכח שמן הצד השני עומד חיים קאט, שמניע ככה יעד היום את הגייסות של התעשייה האווירית, הגיוני לגמרי שביבי ינסה לעשות הכל כדי שהם לא ינעו כאיש אחד, לא ינהרו באוטובוסים לפי הוראת המפקד. ויש כאן גם הסבר, לפחות מה שאני שמעתי מקליינר, שהוא אומר פעם קודמת הייתה הצבעה ממוחשבת, עכשיו ההצבעה בפתקים, אנחנו לא יכולים לגרום לכך שכל אחד יוכל להופיע איך שהוא רוצה ולהצביע. אבל השורה התחתונה היא כמו שאומר יעקב, ביבי רואה בזה מבחן יכולת שלו לקראת ההסתערות על השטח לפני הבחירות הכלליות, ומבחינתו כל תוצאה שהיא 70 ומעלה תאפשר לו לרוץ קדימה.
טוב, בואו נדבר...
לפני שאנחנו עוברים לנושא, אבל אני רוצה למצות את זה. תראה, נתניהו יודע שהוא ינצח ביום חמישי הקרוב. מה שמדאיג אותו זה מה שקורה הלאה. כבר אם גדעון סער יקבל תוצאה סבירה, אז יש לו הרי כמה חברי כנסת ששרים למרותו. ומי יודע מה הם יעשו אחרי הבחירות, אם יהיה לנו שום פלונטר ושום פעם גוש חוסם, ושזה בעצם, אני תמיד טוען שזה התוכנית האבסולוטית של נתניהו, לא בישום רכוש חוסם ושום שאלות מעבר. ייתכן שקבוצת צער לא תסכים לזה ותנסה לארגן מרד בליכוד. לכן חשוב מאוד לנתניהו, לא רק הפריימריז יהיו, אלא גם הפריימריז יהיו, אם יהיו לרשימה, לדעתי נתניהו כן חותר לכך שיהיו איזשהו פריימריז, ואז יוכל לטטא החוצה את כל הממורמרים, סליחה, התכוונתי לכל חברי הכנסת שעלולים לפעול נגדו. לכן אני חוזר ואומר, הוא ישחק בכל דרך שהיא. החמוצים, הממורמרים, כל מקום מוצא לתנות הביטויים שלו, הוא ינסה לנקות אותם מהרשייה, כיוון שהוא יודע שהמשחק האמיתי יהיה בזין אדר, כאשר יבטאו תוצאות בחירות, ואז יתברר אם נתניהו נצליח להרכיב ממשלה או לא.
אבל עוד לפני זה צריך לברר האם הוא יכול, מבחינת החוק, להרכיב ממשלה או לא, שיש נגדו כתבי אישום.
זה לא משנה.
כי?
זה לא משנה. אני אסביר גם מדוע. תראה, גם אם בג"ץ מחליט, זו תהיה דרמה גדולה, אם בג"ץ יחליט שנתניהו, זאת אומרת שמי שהוגש נגדו כתב אישום, הנשיא לא יכול להעמיד עליו להקים ממשלה, מה שמנוגד אגב לרוח החוק, ומה שהיועץ המשפטי מלכתחילה סבר שהוא לא רלוונטי נכון לעכשיו לבירור, אבל...
כן, אבל בג"ץ יכול לפרש את רוח החוק, אבי, רק נקודה משפטית, ואתה מבין בזה טוב ממני, בג"ץ יכול לפרש את נקודת החוק סביב האמירה שהנשיא צריך להטיל את התפקיד הזה על חבר כנסת, ונתניהו כחבר כנסת יהיה תחת כתב אישום.
לפי חוק היסוד, הנשיא, כל המעשים שלו לא כפופים לביקורת שיפוטית, בעבונים האלה גם של חנינה, כן. וגם במובן הזה של הרכבת ממשלה, אבל רגע, נשים את זה רגע בצד את כל העניין המשפטי, ואתה צודק, בסוף בגעת, בסוף כששואלים מה בגעת יכול לעשות, אז התשובה היא בקורס ראשון למשפטים, מה שהוא רוצה.
הכל,
אבל
כן.
כאן יש סיטואציה אחרת, ביבי הוא לא יתפטר מרשות הליכוד. זאת אומרת, אם עכשיו בגעת יכריז שהוא קשיר לקבל את המלצת הנשיא, אז הוא יראה בזה תעודת הכשר, אבל גם אם בגעת יחליט שהוא לא קשיר, הוא ירוץ על זה כקמפיין, והוא ינסה להפוך את, את הקמפיין, מה שכחול לבן מנסה, לשים את המוקד בישונים שלו, והוא ימקד את הקמפיין בקרב על המערכת המשפטית, והוא כבר שם את היד. אנחנו שומעים את מיקי זוהר ואחרים שאומרים, אם בגעת יחליט שהוא לא יכול להרכיב ממשלה, על זה נלך עם הקמפיין בשביל שיהיה לו 61,
רגע, רבותיי, נדמיין מישהו איזה טעות מספרים. בוא נגיד ככה, נגיד שהבגץ מחליט שהוא לא יכול להרכיב ממשלה. אם הוא לא יכול להרכיב ממשלה, אז גם לא יהיה לו 61, ואז הוא יקבל את המנדט.
לא, יהיה לו 61, אבל לחוקק בכנסת, חוק שמנת...
רבותיי, אי אפשר לחוקק חוק בכנסת בתקופת ממשלת מעבר, וממשלת מעבר נמצאת בתוקף, כל זמן שאין ראש ממשלה קבוע שמקבל את אמון הכנסת, יש ממשלה...
אם זה נכון, אבי, אז אבי, אם זה נכון, יעקב, אז מה שאתה אומר, אבי, לא רלוונטי.
היו שני חוקים, אני מזכיר לך, יעקב, אתה תזכור את זה טוב ממני. הראשון הוא חוק ביטול הבחירה הישירה, שהיה אחרי הבחירה של שרון. נכון שאז הייתה סיטואציה שונה, כי זה היה בחירה לראשות הממשלה בלבד.
והייתה כנסת קבועה, אז כן.
אבל גם הכנסת מושבעת עוד לפני... נכון, לא תהיה כנסת מעבר, הכנסת מושבע לפני שתוטל הרכבת ממשלה על אחד מהצדדים, הרי הכנסת מושבעת במועד שלאחר פרסום הרשומות, אחרי כך וכך ימים לפי החוק הכנסת מושבעת, מרגע זה ואילך, היא יכולה ב-61 להצביע על חוק, אני לא רואה שום מניעה.
אוקיי, טוב.
ולכן...
כן.
אבל ולכן אבי, כן. ששווה להרחיב עליו, לא, ואם באמת תהיה 61, אנחנו מדברים על 61, יעקב תהיה פה שבוע משהו שאני מאוד מזהה איתו, שביבי יביא 61 כמו שסטאר ינצח בפריימריז. אבל בהנחה שהוא מביא 61, איך שהכנסת מושבעת, הם הולכים לבליץ חקיקתי ומעבירים את פסקת התגברות, שראש ממשלה, שהנשיא יכול להטיל את הרכבת הממשלה על ראש ממשלה שהוא תחת כתב אישום.
טוב, עוד יהיה מעניין אז, ועד אז נחכה גם לימים ההם, כי...
כן, אבל יש כאן דבר נוסף שחייבים לעמוד, אבל אפשר להזכיר אותו במילה אחת. תראו, יש לנו באמצע, אם שכחנו מכל איזה, יש לנו גם בחירות כלליות, ונתניהו צריך גם לנצח אותם אחרי שר. ואני אומר ככה, שאם נתניהו היה משקיע בבחירות הקודמות, באלול ובניסן, 20% מהאנרגיות שהוא מצביע נגד שר, ואז הוא כבר, שר בכלל לא מתמודד, ונתניהו היה מגיע אז ל-61. נתניהו ברח והתחבא בבלפור עם הפייסבוק, עם הטוויטר ועם כל ההודעות, הזניח את השטח. פה שהוא נבק על חייו באמת, הוא יורד לשטח, ואנחנו חושב שנראה את לו תוצאה ביום חמישי. להערכתי, הלקח שנתניהו יהיה במערכת הבחירות הזאת, בעקבות התוצאות בחמישי, שהוא צריך לרדת לשטח, ואם הקמפיין יהיה...
ואנחנו אומרים את זה גם כל הזמן, גם בעיקר ביום הבחירות, לעבוד כמו בימים ההם, ולהוציא אנשים מהבית, ולא לסמוך על כל מיני סרטונים. שצועקים הצילו.
ולהפסיק לתקוף את הערבים ולהוציא אותם לקלפיות. יש הרבה מאוד דברים שנתניהו צריך ללמוד מהבחירות האחרונות.
טוב, נושא נוסף ואיתו גם נחתום, כמובן חילופי המכתבים המאוד מעניינת בין השר רוחנה לבין היועץ המשפטי, אבל לא זה העניין, כי זה באמת סוגיה משפטית. ימונה בסוף מחליף לשי ניצן, יהיה אשר יהיה, אבל זה מצטרף לדברים שאמרנו קודם. אוחנה, הליכוד, באמצעות כמובן נתניהו שמוביל את המערכה הזו, הולכים לקחת את כל מערכת הבחירות הקרובה, כנראה על הסוגיה המשפטית. ומה שעושה אוחנה אולי זה בכלל לא מהלך משפטי, כי אם מהלך פוליטי כדי להגיע כמה שיותר קרוב לבחירות, עם התחושה הזו שבעצם הממשלה לא יכולה למנות שום דבר, כי הכל תלוי ביועץ המשפטי לממשלה. אתם רואים את התמונה בצורה הזו, יעקב?
אני מציע שאבי יתחיל לרבט שהוא בקי בנושא המשפטי, אני אצטרף לאחר מכן.
אתה משפטן לא פחות רשמה, זה לא זווית משפטית כאן, זה זווית פוליטית לגמרי. הרי אוחנה, ההתקשות שלו עם היועץ המשפטי לממשלה, שאתה באמת אפשר לפקפק גם במבחן הסבירות שהוא פתאום מורחב. איך כתב אוחנה? אני שמח שמבחן הסבירות פתאום יכול להכיל עוד מועמדים. אפשר לראות לאורך כל הדרך, אגב, שהפניקה היא לא רק בלשכת ראש הממשלה. גם התגובה של היועץ המשפטי כמה דקות לפני שבת לבגעת, היא הייתה חריגה ומוזרה. כי מה ביקש בסך הכל אוחנה להביא את העמדה שלו אנחנו כבר מדברים על כל העמדה של המעשה הסורי, שהוא דיבר שבן ארי נכנסה לתפקידה, ואז לשבת שמענו שמתפטרת, אבל הוא ביקש מהיועץ המשפטי, תביא את העמדה שלי. היועץ המשפטי, לדוגמה, כן, רק בשביל להבין את הפאניקה גם בצד השני. מה שנהוג, מבקשים מהיועץ המשפטי להביא, תביא את העמדה, ולאחר מכן בגץ ממילא לא יפסוק בלי לקבל את התגובה שלך. הוא הלך ושפך על זה כיתונות, ושם את זה כמו באיזושהי הערת אגב לא משמעותית. זה מוכיח שגם בפרקליטות מבינים שהם בברוך. ולמה? כי הם חשבו שהמערכת כאן תתמקד, וכך גם חשבו בכחול לבן, שהמערכת תתמקד כאן ביישומים של נתניהו, והנה, אם ביבי באמת יצליח, אנחנו רואים מה קורה בשטח, אם יצליח להפוך את הקרנטיה ולמקד את זה במערכת המשפט, שמאבדת נקודות בדעת הקהל, לך תדע איך זה ייגמר.
הכל פתוח בעצם.
ואני אומר משפט אחד לסיום. מנדלבליט, שחשבנו שהוא יועץ משפטי בלתי תלוי, התגלה שהוא תלוי, אבל לא בדיוק בצד הנכון. הוא הפך להיות פקיד קטן של הפרקליטות, הייתי אומר אפילו עבד נרצר שלה, ואני לא ארחיב בביטויים חריפים נוספים. כל ההתנהלות שלו בפרשה הזאת, דווקא של פרקליט המדינה, ולא בפרשיות הקודמות, הראתה שהוא פשוט מנגן לפי החליל של הפרקליטות, הוא לא מנסה אפילו להתחלט.
אתה לא מוצא אפילו מעשים אחרים, אתה אומר, שיאזנו את התמונה שהוא ניסה, שהוא יצר בתחילת הדרך.
אולי יצליח למצוא.
כן. טוב.
לא, באווירת חג החנוכה, רק אסיים, שי ניצן הוא היה בפסטיבל המחולות בכרמיאל, יש כאן מישהו שרוקד גם לתחילי החליל של עולם.
אוקיי, רק נקווה שהוא לא יצא בסוף הסביבון. אבי בלום, עורך הדין אבי בלום, יעקב ריבלין, תודה רבה לשניכם.
חנוכה שמח.
חנוכה שמח.
עכשיו במעבר אחד, באמת לטרגדיה, דיברנו עליה קודם. תאונת הדרכים אתמול הייתה קשה, כמו, לא רק כמו בכל תאונה, אלא באמת תאונה של אוטובוס עם עשרות נוסעים. תאונה שהייתה יכולה להסתיים אחרת, אבל עוד המשטרה בודגת מי השם ומה השם, אבל התאונה הזו גם מציפה את שאלת ערנותם של נהגי האוטובוסים. על זה נדבר עוד מעט, אבל עכשיו אני רוצה להקדיש כמה דקות ליוסף קהלני, זכרונו לברכה, בן 79 מפתח תקווה, יהודי, תלמיד חכם, שבן אדם לחברו, אולי זה אחד הדברים שהיו נר לרגליו. אנחנו עכשיו עם ביתו על קו הטלפון. שלום לך, איריס סייס. ערב טוב, כן, אולי לא נאמר שלום, כי אתם באמת באבל, וככה נמעט בדברים הללו, אני מנסה לשמוע קצת יותר על אבא, אנחנו שומעים עליו כל כך הרבה.
אין, לא נגמר למה להקשיב אליו, לא נגמר.
כן, אמנם בגיל מבוגר יחסית, הספיק הרבה בחייו, אבל היה בשיא כוחו כמו נער צעיר.
ממש, ממש, בדיוק התקשרו אליי כרגע חברים שלו מהילדות, אמרו לי, איפה יופי, היה הספורטאי שלנו, היה זה גבר שכל הזמן קיפץ מפה לשם, ועסק, זה היה אבא שלי, באמת, הוא היה כמו בחור צעיר, הוא אהב לטייל וללכת, איש טבע, לא רצה לו בלי חומר, רק רוח, לא רצה פלאפון, לא רצה רישיון, לא רצה אוטו, הוא רוצה חיים, מה שנקרא, פשוטים ומלאי אהבה ושלום.
כן, חיים של פעם, אפשר לומר שזה יהודי כזה של פעם, של הדור הקודם, שאיכשהו דרדר לדור שלנו.
ממש, אבל הייתה בו קבלה כל כך של כולם, לא משנה דתי, חילוני, לא... קבלה מלאה ואהבה ותמיד תמיד בנועם, אין בן אדם הזה באמת.
כן.
באמת לבנק.
התאונה הזו באמת הקטה בהלם את כולם ובטח נכון. את המשפחות ובטח אתכם.
מאוד.
אתם מאוד. עסוקים במה קרה שם, מה...
כי זו לא תאונה, ממש.
זו תאונה לא מוזרה. ממש. זה...
כן, אבל מה זה ייתן לנו? מה זה ייתן לנו? כאילו ראיתי את אבא באבו כביר, המהות היו קשים מנסוע. מה אני צריכה עוד לחפור בזה, יחזיר לי את אבא? אני סומכת על מערכת המשפט ועל מערכת ועל זה, שמה שצריך לעשות עם זה מה הצד שלהם. מה הצד שלי, מה זה ייתן לי? מה זה ייתן לי לחפור בזה? אבא שלי, אני צריכה לעשות קדימה, אני אשמור על אימא והכל.
כן. מה הוא עשה במהלך חייו? כלומר, מה העיסוקו העיקרי לאורך השנים?
הוא עבד כמחסנאי בבית חולים. אז הוא עשה לפנסיה, בגיל שיוצאים לו את כמה גדול, זוכר את 67 יוצאים. ומעל הדבר, הוא חי חיים טובים, הוא הולך, הוא אוהב לרצות, הוא נותן כל מיני שיעורים, הוא מרצה, הוא איש רוח, הוא מטייל פה, שם כל הזמן, מה שנקרא, היה פעיל, כל הזמן, עשה מצוות לאנשים, אנשים באים ומצפרים לנו איזה דברים הוא עשה להם. באמת, 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 לא מגיע לו היה ללכת כמו שהוא הלך, לא מגיע לו.
טוב, הקדוש ברוך הוא מכוון את כל הדברים, בדיוק איך ולמה ומתי, אנחנו לא נדע תשובות לשאלות האלה.
אתה יודע, אנחנו לא נדע תשובות, אנחנו מדברים על הכאב בסך הכל.
בוודאי, בוודאי. אנחנו מנחמים אתכם מכאן, ושלא תדעו צער. איריס סייס, תודה רבה.
תודה רבה.
בשורות טובות, כאמור יוסף קהלני. אחד מארבעת ההרוגים בתאונה הזו, עוד שלוש נשים נהרגו בתאונה, והיום באמת נפתחת חקירה במקביל לדיון אמיתי, האם נהגי האוטובוסים נוסעים יותר מדי שעות, בעיקר בעידן החברות הפרטיות, הזכיינים שרוצים להרוויח קצת יותר, להסיק נהגים יותר, יש חוקים ברורים בעניין הזה, אבל נהגים רבים טוענים שהחוק עצמו גם כן בעייתי, גם הוא מקשה עם השעות שהוא שם נהג על ההגה, וגם המעסיקים שלהם דורשים מהם קצת יותר, פחות זמן מנוחה, יותר זמן על הכביש, וכשהמסלול הוא ארוך, ירושלים, חיפה, או צפון, או דרום, נסיעות של שעתיים ויותר, שם נהג מתחיל באמת להתקשות עם העייפות שאיתה הוא מתמודד. זה עוד דיון שאנחנו עוד נעסוק בו בבוא העת. אנחנו נצא עכשיו להפסקה.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. רוצים לקנות רהיטים? חכו! אל תקנו כלום עד חמישי הקרוב! כפחת כסלב, מחסן יבואני הריות ברחובות, מחכים לכם! זה קורה רק פעם בשנה! אל תקנו כלום עד חמישי הקרוב! כפחת כסלב, מחסן יבואני הריות ברחובות, מחכים לכם! טוטל דיל של קל לאוטו, רכבי יד ראשונה בחבילת הטבות מושלמת, תשלום חודשי נמוך בלי מקדמה, בלי תשלום בסוף התקופה, וגם ביטוח מקיף וחובה מתנה, מ-699 שקלים בחודש בלבד, ב-60 תשלומים חודשיים. מחכים לכם בסניפים, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון.
טעמי החנוכה, חנוכיה, סופגניה והמון מוצרי חלב טעימים של תנובה.
קרלו בטעם מרשמלו, קרלו בטעם כדורי שוקולד, יולו עם שוקולד חלב בטעם בוטנים, יולו עם שוקולד חלב בטעם מגוזל לוז, יום פלי יוניקו.
גם בחנוכה הזה, תנובה מחדשת עם מגוון מוצרים טעימים.
חנוכה שמח.
למאדרין יש תנובה.
נסעתם מעט, שילמתם מעט. ביטוח רכב הראל סוויץ' משלמים על הקילומטרים שנוסעים. להצטרפות חייגו כוכבית 3772 או פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
לא אמינח, לא נח.
מבצע חנוכה באמינח. 8 ימים ללא מע"מ. כן, כן. 8 ימים ללא מע"מ על מגוון מזרני אמינח וקינג אויל. עכשיו בחנויות המזרנים המובחרות.
לא אמינח, לא נח.
כנפי נשרים טורס מזמינה אתכם להפקת ענק בערי בקוריאני המושלגים בגיאורגיה עם אהוב הקהל הרב אבנר קבס, ענק הזמר המזרחי אופיר סלומון ואומן החיקויים יהודה שוקרון. אירוח מושלם במלונות פאר, מאכלי גורמה בחשרות מהדרין, סקי, מזחלות, טיולים ואטרקציות, טיביליסי המדהימה, פארק בורג'ומי. הנופש יתקיים למשפחות ולזוגות בעזרת השם ב-29 בינואר ג' בשבט. כדאי להזדרז, תלפנו 052-712-40-50.
מחירת חנוכה בפאות רמי החלה. כל הפאות, כל הסגנונות וכל האורחים. בין 2,500 ל-5,000 שקלים בלבד. 2,500 ל-5,000 שקלים בלבד. המחירה הגדולה לחנוכה. רק בפאות רמי. רבי עקיבא 2 בני ברק, פתוח מ-9 ועד 7 בערב. המחירה ליחידים ולפעניות. לפרטים 03-73-11-620.
בריאות זה מופתה. אנו מקבלים מאות מכתבי הערכה מרגשים. האזינו.
הייתה לי טעות ושילמתי עליה בבריאות. שמואל השכן שלי נסע בפסח למופתע למלון מפואר, טיולים וטיפולים, ואני ורעייתי נסענו לחופשה במקום אחר. אנחנו שילמנו 16,000 שקלים וגם הם. שמואל חזר עם לחץ דם תקין, ואני נשארתי עם לחץ הדם והכדורים כפי שהייתי. אשתו של שמואל הפחיתה סוכר מ-270 ל-140.
ואתם? אתם אל תפספסו. התקשרו עכשיו למופתע. 03-9641-555 03-9641-555.
מדברת רבקה, אם בית בבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. אני שוב איתכם להודות לכם. בעזרת תרומתכם, מדי יום מגיעים ילדים רעבים לבית התמחוי ומקבלים ארוחה חמה וארוחת בוקר ליום המחרת. בזכותכם אין להם את הפחד שהם יישארו רעבים. עזרו לנו לתת לעוד ילד רעב את הביטחון שיש לו מה לאכול. הכניסו ילד נוסף לבית החם, ובזכותכם עוד ילד לא יישאר רעב.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
אז מתחילים?
כן, דל פול קצב! חברים, זה התחיל. חג החנוכובה. על הראש בוער הכובע.
השתגעת לגמרי?
לגמרי. ייכנסו לבלמונטי. לא תאמינו. כל החנות, מגוון ענק. כל הכובעים, מחירים מצחיקים. כל החודש, 60%. דוגמאות וסיפורים. כובעי פיק מעולים ב-300 שקלים. במקום, 750. מחירים משוגעים. קיו, ב-370. בלמונטי חנוכובה. על הראש בוער הכובע.
הלו, תרגיע.
אז עופו לרשת בלמונטי.
הלילה ב-10, חיים ולדר מארח לראשונה את אביו הרב שלמה ולדר.
אתה לא הקפדת עלינו, לא על לבוש, ציונים ודאי שלא. הקפדת אבל על שני דברים, שני בני אדם, ושננצל את הזמן, שלא נשב רגל על רגע, אתה לא יכולת לסבול את זה.
סיפורו של דור, דרך אמרות כנף, חינוך מקורי, חוכמת חיים והומור ירושלמי.
מי שיש לו שכל בקודקוד, רואה שהרבה אנשים שנעלבו, איבדו משרות, איבדו את הילדים שלהם, סבלו לכל החיים שלהם מזה שנלבו פעם אחת.
אשא עיניי אל ההורים, הלילה ב-10, כאן בכל חי. עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
כזכור, ינקי רוזנברג, נער בעל צרכים מיוחדים, לפני מספר חודשים, נקלע להפגנה שהתקיימה בשכונת מקור ברוך בירושלים. לא ברור הנסיבות, איך הוא הגיע והתגלגל בסופו של דבר למאבק אלים בשוטרים. שוטרים הסתערו עליו מכל עבר, 4-5 שוטרים, כשמשליחים אותו על הארץ, רוכנים עליו, מרביצים לו, מכים אותו, והוא כל הזמן מנסה לתקשר איתם, אבל הוא נער עם קשיים בתקשורת, הוא לא מצליח לתקשר מלבד לצעוק להם שהוא שיח סוד ושהוא חינוך מיוחד ואמירות מהסוג הזה. ואנחנו עוד מעט ננסה לבדוק מה קרה במחש שפתאום אין ראיות בתיק הזה. כלומר, הטענה שהתיק הזה נסגר מחוסר ראיות. אולי הסרטון לא הגיע אליהם או שלא רואים אותו טוב או מה זה בדיוק נקרא ראייה. אנחנו ננסה לבדוק את כל העניין הזה. תחילה איתן עורכת הדין נורית אלשטיין, שלום וערב טוב.
שלום, ערב טוב.
מנהלת מחלקה בפרקליטות המדינה, יועצת המשפטית לכנסת לשעבר. כשאנחנו מדברים על באמת חילופי המכתבים בין השר אוחנה, שר המשפטים, לבין היועץ המשפטי לממשלה, סביב מינוי ממלא מקום לפרקליט המדינה, זה קצת ככה יורד נמוך, הוא מייעץ לו את זה, והוא מחזיר לו מכתב אחר, והוא אומר לו יש מועמדים אחרים, והוא שוקל שיקולים אחרים, והמדינה כולה עומדת מן הצד בתווך, ורואה את הדבר הזה, אחרי כל מה שקרה כאן, חקירות נתניהו והגשת כתב האישום, ואני מנסה קודם כל באמת להבין, האם זה תורם לאמון הציבור, כי רואים פה שקיפות ודיון ענייני, או שזה נכתב בציניות, והציבור אומר קצת ככה מגחך.
חלק אמרת, אני חושבת שכל העם רואים את הקולות, לא? תראה, היועץ המשפטי לממשלה הניח חוות דעת שהיא עוסקת בשאלה מהם השיקולים שצריך לשקול לצורך מינוי ממלא מקום בעת הזאת, שהיא עת פתולוגית, נכון? מדובר בממשלת מעבר שלישית.
כן.
פעם ראשונה שקורה לנו דבר כזה, שהיא איננה נהנית כלל מאמון הכנסת, וכל כולה היא שואבת את הסמכויות המוגבלות שלה מחוק יסוד הממשלה, שקובע רציפות למניעת ואקום. עכשיו, חוות הדעת נדרשה, כי בעת הזאת, היועץ המשפטי לממשלה היה חייב לקבוע ולהתייחס ליחס, שבין סמכות השר, שהיא סמכות פורמלית, היא כתובה בחוק, להטיל את התפקיד ל3 חודשים לפי חוק המינויים, שאגב, זה תיקון לחוק המינויים שלא נעשה בשביל ממשלת מעבר, זה רק נעשה בשביל איזשהו מצב שפתאום יש לך צורך במינוי דחוף, והשר יש לו סמכות להטיל את התפקיד באופן מאוד מוגבל, כי זה לשלושה חודשים בלבד, אם רוצים להאריך צריך חבד את הסכמתו של היועץ המשפטי לממשלה. עכשיו, היחס בין אותו סעיף לבין ההלכה הפסוקה, שמצמצמת את סמכויות הממשלה לגבי ממשלת מעבר. קל וחומר כשמדובר בממשלת מעבר שלישית, ועוד בסיטואציה המיוחדת שלנו, שמדובר בתפקיד מאוד רגיש ואחראי, בעידן שבו הוגש כתב אישום כנגד ראש ממשלה מכהן, בעבירות מאוד חמורות שהוא ביצע בעת כהונתו. עכשיו, בכל מצב אחר, ראש הממשלה לא היה מפטר את שרת המשפטים. בכל מצב אחר, שר המשפטים היה מבקש מפרקליט המדינה היוצא להסכים להערכת כהונתו עד למינויה של ממשלה חדשה. זה כאילו in due course, בדרך רגילה, בדרך הטבעית, זה הדבר הכי נכון. אבל במקום זה אנחנו מקבלים שר משפטים שבועט בחוות דעת של היועץ המשפטי לממשלה. עכשיו תראה, חוות דעת של היועץ המשפטי לממשלה היא חוות דעת מוסדית. היא לא חוות דעת אישית. היועץ הוא לא קונסוליירי, הוא לא יועץ אישי לממשלה או לראש הממשלה, הוא יועץ ציבורי שקובע עבור רשויות השלטון את גבולות המותר ואסור בהתאם לדין, וההלכה הפסוקה אומרת שכל רשויות השלטון, ובכלל זאת כל עובדי הציבור, מחויבים לפעול על פי חוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה, כל עוד בית המשפט לא אמר אחרת. וחשוב לי גם להגיד לך למה. כי ההנחה היא שנבחרי הציבור פועלים למען הציבור ולא למען עצמם. לכן נדרש להם יועץ שיקבע מהי הנורמה המחייבת ולא מה משרת את האינטרס האישי של נבחר הציבור. לכן כאשר אנחנו נמצאים בסיטואציה שאנחנו נמצאים בה, שום עובד מדינה לא יכול לפעול בניגוד לחוות דעתו המוסדית של היועץ ולהסכים למינוי שלא על פי חוות הדעת, ושר המשפטים איננו מוסמך להחליט בניגוד לחוות הדעת.
עכשיו,
ככל שהוא חולק על היועץ, בבקשה שיתכבד ויגיש עתירה לבג"ץ, יגיד שהוא חושב שהיועץ טועה, והוא חושב שהוא יכול למנות את מי שהוא רוצה כראות עיניו, כל עוד הוא לא עושה, או לא עושה כך, הוא חייב לפעול על פי חוות הדעת המוסדית שהיא משרתת את הציבור ולא את האינטרס הפרטי של
מה. ואילו שר המשפטים מנסה כל הזמן לטעון, והוא כותב את זה בכל מכתב ואומר את זה בכל ראיון, שהוא נצמד לחוק, החוק הקנה לו את הזכות, והוא לוקח את הזכות הזו בשתי ידיים.
תראה, הרי בוא נגיד ככה, דווקא אנחנו כיהודים יודעים שהנורמה הכתובה היא רק התחלה. התנ"ך הוא רק התחלה. יש גמרא, יש תלמוד, יש שאלות ותשובות, יש הקלבטריה. זה, אם משהו החזיק אותנו בעולם, זה דווקא אותו...
דיונים בלתי פוסקים
ממש, בדיוק. סקלה וטריה זה שוק דעות, הרי זאת המשמעות. המשמעות היא שאין כיפאון, שאתה פוסק.
אבל בחוק אנחנו לא אמורים להתנהל.
זה בדיוק אותו דבר. מישהו היום יגיד שעין תחת עין זה עין ספציפית? לא. זאת אומרת, הפרשנות, מה זה פרשנות? מה זה שקלא וטריא? מה זה? זה בעצם אומר איך הנורמה מיושמת. החוק לא אומר מה הם דרכי המינוי. הוא לא אומר מה צריך לעשות. ואנחנו נמצאים בזמן, בין הזמנים, כן, נכון, אפשר לומר, שאי אפשר כרגע, אי אפשר למנות אדם לתפקיד כזה דרך קבע, ולכן גם אי אפשר לקיים את אותו הליך שנועד לבחור מבין המועמדים הפוטנציאליים את המועמד הטוב ביותר.
אז אני רוצה ברשותך, אם מדברים על שקלא וטריא, לגעת בעוד נקודה בקצרה, כי אנחנו כולנו עדים לעתירה לבג"ץ, האם אדם שהוא ראש ממשלה מכהן, שהחוק מאפשר לו לכהן למרות כתבי אישום עד פסק דין חלוט, האם בזמן שנשיא המדינה יכול להטיל עליו את מלאכת הרכבת הממשלה, חלה עליו, נקרא לזה, חלה עליו תפקידו כראש ממשלה, ואז הוא יכול לכהן וגם להרכיב ממשלה, או שלא, הוא חבר כנסת, שאז עם כתבי אישום, הוא לא יכול להרכיב ממשלה. עכשיו, זה באמת פתוח לשקלא וטריא מאוד מעניין, אבל אני מנסה לגעת דווקא בנקודה אחת. האם בג"ץ יכול להתערב לנשיא המדינה לעשות את מלאכתו?
אמרת כמה דברים ביחד, וברשותך, אם יש לי דקה, אז כן, אני אנסה להסביר את זה באמת, את התורה על רגל אחת, לא קל. אוקיי, קודם כל, זה ממש לא נכון שהחוק מאפשר או לא מאפשר, זה לא ככה. החוק לא קובע, חוק יסוד הממשלה, קובע מקרה פרטי, שבו הכנסת ברוב חברי הכנסת, קרי 61, יכולה להדיח ראש ממשלה. הזה תו לא, הוא לא אומר, הוא לא אומר מה עוד אפשר, הוא לא אומר האם ראש ממשלה שוגש נגדו כתב אישום יכול לכהן או לא יכול לכהן, הוא אומר שיש לנו מקרה מסוים שהכנסת יכולה לפעול, אבל המילה היא לא חזות הכל, הנורמה יותר חזקה ממנה, וכשיש לך סיטואציה שבה ראש ממשלה מכהן לראשונה במדינת ישראל, ראש ממשלה מכהן.
אבל אם כך מוגש... אין לדבר סוף, כי הרי בא מחוקק חוק, מנסח אותו אחרי דיונים ואחרי ליבון של כל השקלא וטריא הזו, לפני שהוא קבע את החוק, ובסוף הוא הגיע לניסוח של חוק, ואז אנחנו אומרים לא, זה גם כן רק ההתחלה, עכשיו זה פתוח לסברות.
לא
ממילא,
ככה,
אין, קודם לא. כל אין משקל לפוליטיקאים ולנבחרי הציבור, ודבר לא, שני, אין לדבר שלום. סוף.
לא, זה ממש לא נכון. יש משקל, והם רק, הם, מה לעשות? הם נבחרו על ידי הציבור כדי לשרת את הציבור. הם לא נבחרו על ידי הציבור כדי לשרת את עצמם. וכאשר מתקיים פער של ממש בין האינטרס האישי לבין האינטרס הציבורי, אז העולם שלנו בנוי כך שהוא יודע לענות גם למצבים קטסטרופליים. עכשיו, אם אני אדבר על העתירה הספציפית שהוגשה עכשיו, אני קראתי אותה ואני מאוד מכבדת את העותרים, מכבדת את מי שכתבה את העתירה, אבל ביסוד העתירה, מה יש ביסוד העתירה? יש טענה שיש לציבור הזכות לדעת מהן ההשלכות של המצב המשפטי שנוצר, ועל פיהן לקבל החלטות הקשורות במערכת הפוליטית. במילים אחרות, העתירה מתכוונת לכך שהיועץ המשפטי לממשלה ובית המשפט
יאמרו אמירה שתשליך פוליטית.
הם יכווינו את צעדי הציבור לקראת הבחירות בשל המצב המשפטי שנוצר, שלדעת העותרים מונע מביבי נתניהו מלהרכיב ממשלה ולעמוד בראשה. עכשיו, תראה, בית המשפט הוא איננו אקדמיה. הוא לא במה להשיב על שאלות שאינן נובעות ממערכת עובדתית שמבססת עילה משפטית להתערבות משפטית. כרגע, המשתנים העובדתיים...
כלומר, אני למד מרוח הדברים שאת מנסה לכוון, שככל הנראה, וזה בסבירות גבוהה, בג"ץ יגיד, זה לא רלוונטי כרגע.
אני שנגיע, לא יודעת מה בג"ץ...
שנגיע לגשר...
לא, אני לא מתיימרת חס ושלום לבוא במקומו ולהגיד מה הוא יגיד או לא יגיד. אתה שואל את דעתי, דעתי, ובוא נאמר, אני מצויה בעולם הזה. כשהייתי יועצת משפטית לכנסת, נדרשתי לתת לא פעם חוות דעת בעניינים דומים. לא בעניינים דומים שקשורים לכתב אישום, אבל בעניינים דומים במובן הזה של גבולות הגזרה המשפטית מול גבולות הגזרה הפוליטית.
מעניין.
הרי מה עומד עכשיו מולנו? אנחנו הרי לא יודעים מה ילד יום. הרי לפני חודש לא ידענו שיהיו בחירות.
שיהיה כתב אישום, ולא ידענו שיהיו בחירות.
נכון, ועכשיו הכל השתנה. בוא נגיד במצב, ברגע הקובע, שהוגש כתב אישום כנגד ראש הממשלה, ניתן היה לנהל שיח משפטי, זה היה לגיטימי לגמרי, בשאלה האם הוא יכול להמשיך לכהן כראש ממשלה או לא, ואני רוצה להזכיר לך שהוא היה ראש ממשלה בממשלת מעבר, וסיום עבודתו איננו גורר בחירות, או יש לך, איננו גורר התפטרות הממשלה בניגוד, בניגוד, מכיוון שאנחנו בממשלת מעבר, אז אין משמעות לזה. בניגוד לראש ממשלה, בממשלה מתוקנת, שאומרים, רגע, זה שונה משר, מכיוון
מעניין, זה באמת דיון משפטי כשלעצמו מרתק, ככה לעקוב אחרי הנושא הזה, וגם גבולות הגזרה, ויהיה מעניין, עוד נמתין להכרעת בגץ, ונראה, ואולי עוד נדבר גם אחר כך, עורכת הדין נורית אלשטיין, תודה רבה על הדברים כאן.
בבקשה, תודה.
שהייתה מנהלת המחלקה בפרקליטות המדינה, ולשעבר גם יועצת המשפטית לכנסת. עכשיו אנחנו עם עוד עורך דין, אבל בעניין אחר, איתנו יאיר לשם, שלום ערב טוב.
ערב טוב.
התחל נדבר על ינקי רוזנברג, אותו נער בעל צרכים מיוחדים, עסקנו בנושא הזה בזמנו בהרחבה, וככה בקריאה למשטרה להתנצל, תודה, עוד לפני הגשת כתבי אישום או חקירה או איזה שהם צעדים משמעתיים נגד השוטרים, גם התנצלות לא הגיעה, ועכשיו התיק נסגר מחוסר ראיות. מה זה נקרא חוסר ראיות? תסביר סתם בעגה המשפטית.
אני אסביר. אנחנו כמו כולם נדהמנו היום בעצם לשמוע את ההחלטה על סגירת התיק נגד השוטרים שהקו את ינקי רוזנברג ולאג בעומר האחרון מחוסר ראיות. הנימוק פה הוא מפתיע במיוחד, כי לרוב אנחנו מדברים על חוסר ראיות במקרה שבו באמת קשה לדעת מה קרה. יש לנו הרבה פעמים נתקלים בזה במקרים של אלימות, שמדובר במילה כנגד מילה. במקרה שלנו יש פה תיעוד וידאו מזמן אמת.
כמה תיעודים?
יש לנו כמה סרטונים שמראים מזמן אמת בדיוק מה קרה. מראים את התקיפה, מראים את ינקי זועק את נשמתו לשמיים ומתחנן בפני השוטרים, תניחו לי, אני חינוך מיוחד. ניתן לראות שלא מדובר פה בבן אדם שמהווה סכנה למישהו. אין פה צורך להפעיל את הכוח הזה. כן, ההחלטה פה לבוא ולהגיד שמדובר במקרה של חוסר ראיות לשימוש בכוח עודף, תד השוטרים, זה תמוע מבחינתנו בצורה קיצונית ביותר.
כן. יש הליך ערעור על החלטה כזו של מחש?
כן. יש למעשה הליך ערר שיכול להגיש מתלונן בכל מקרה, וגם כאשר התלונה הוגשה למחש. אז כמובן כל מתלונן זכאי להגיש ערר על ההחלטה לסגור את התיק, וכמובן שזה מה שאנחנו גם מתכננים לעשות פה.
עכשיו, סתם כדי להבין את הערכאה המשפטית הזו שנקראת מחלקה לחקירות שוטרים, הרי זה גוף, מחלקה שעובדת במשרד המשפטים, מי מקבל את הערעור? איזה הרכב? כלומר, לאן זה מגיע הלאה?
הערר מועבר בעצם לפרקליטות המדינה. הגורם הפורמלי זה בעצם פרקליט המדינה ומשנה לפרקליט המדינה. בעצם אליהם מועבר הערר באמצעות המחלקה לחקירות שוטרים, אבל הם הגורם המוסמך לקבל את ההחלטה על הערר על סגירת התיק.
טוב, זה באמת החלטה שערורייתית, לא ברורה, לא מידתית, לא הגיונית. גם הנימוק מחוסר ראיות הוא הנימוק הכי טיפשי שאפשר לומר כאן. סליחה שאני אומר, אבל זאת המציאות. אפשר לומר, חקרנו, בדקנו, השוטרים לא הבינו, לא ידעו, השענו אותם, הם הוזמנו לבירור, מתנצלים, הכל אפשרי, אבל להגיד התיק נסגר כי אין ראיות, זה מראה שאולי מישהו קצת ככה מנותק מהאירוע, ויש פה ציבור שלם שלאט לאט מאבד את האמון שלו במשטרה, ובטח אחרי סרטון כזה שכל המדינה הזדעזעה ממנו, וזאת התגובה.
אני מסכים, אני חושב שגם יש פה משהו הרבה יותר חמור. יש פה בעצם מסר שמחש מעבירה גם לשוטרים וגם לאזרחים. לאזרחים היא מעבירה מסר שבעצם ההגנה לאזרחים מפני השוטרים היא לא כל כך חשובה. שהאזרח יכול להיות נתון לשרירות הלב של שוטר שמחליט להפעיל עליו כוח בצורה כל כך קשה וכל כך לא מובנת, כשרואים את הסרטון וכששומעים את העדויות, באמת לא ברורה ההתנהגות הזאת. ויש פה גם מסר לשוטרים שמגבים אותם כאשר הם מתנהגים בצורה כזאת, כאשר הם באים ומשתמשים בצורה לא ראויה בכוח שלהם, בסמכות שלהם. ואנחנו חושבים שזה מסר חמור מאוד, מסר שלא יכול להיות שגוף שלטוני כן. מעביר אותו.
מקומם וממש כן. ככה מעצבן. טוב,
מאוד.
נראה מה הליך הערעור הזה יוביל, ואיך הסיפור כמובן, הזה יבשיל. אנחנו, בכל אנחנו, מקרה, אנחנו, כן. אתם יכולים לתבוע את השוטרים ברמה האזרחית?
אז כמובן שגם התביעה ברמה האזרחית זאת אופציה. זאת אופציה שהיא על השולחן כלפי השוטרים, כלפי המדינה. אני לא רוצה להיכנס כרגע לפירוט. כרגע אנחנו מתמקדים בהליך הערר, גם אם הערר נדחה אוקיי. יש אפשרויות נוספות. כרגע פנינו לערר.
עורך הדין יאיר לשם, פרקליטו של ינקי רוזנברג, מי שמייצג אותו בערעור, קודם כל בתלונה למחש ועכשיו גם בערעור. תודה רבה על השיחה כאן.
תודה רבה, חג שמח.
ערב טוב, חנוכה שמח, נצא לפרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
מחפשים ריידים? זה קורה פעם בשנה. מחסן יבואני הריהוט, החברה הסיתונאית הגדולה בישראל. פותחים את שערי המחסן לקהל הפרטי ליום אחד בלבד. לא סופרים את המלאי, הכל חייב להימחר. מרתון שלא תשכחו, מ-10 בבוקר ועד 10 בלילה. קונים ישירות מהיבואן לצרכן וחוסכים אלפי שקלים ועד 60% הנחה. הנגר ענק של כ-2,000 מטרים של רהיטים מעוצבים מאיטליה ומכל רחבי העולם. זה קורה ביום חמישי, נר חמישי של חנוכה, עם הרבה הפתעות ושמחה, כפל מבצעים וכפל הנחות. מתחם אולם האירועים קולני הרחובות. אל תפספסו.
סליחה, מה השעה?
מה השעה? שעה חנייה חינם בעיר ירושלים. לירושלים באהבה. כאן משה לאון, ראש העיר ירושלים. תושבים יקרים, אני שמח לבשר לכם כי החל מהראשון לראשון 2020 מגיע לכם שעת חנייה חינם מצטברת בכחול לבן בכל רחבי העיר. ולמחזיקים בתעודת תושב ירושלמי 20% הנחה נוספים החל מהשעה השנייה. אז ניפגש בעיר.
לקבלת ההטבה יש להירשם באתר עיריית ירושלים ולפעול בהתאם להנחיות המפורטות.
אוי, בדיוק נגמר לנו המע"מ.
עד סוף השנה בשריונית חוסם, כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות שריונית חוסם, פריסה ארצית של 25 סניפים ברחבי הארץ.
תהיו בטוחים שבחרתם נכון. כוכבי 9853.
מבצעי ניסים בפיור. ג'ק דניאלס ליטר 109.90 שקלים. גלנגמורנג'י 10 שנים 109.90 שקלים. וודקה בלוודר 1 ליטר 109.90 שקלים. ארגז קורונה 355 מיליליטר 24 יחידות 109.90 שקלים. בתוקף מ-22 עד 29 בדצמבר. מוגבל לשתי יחידות למוצר. חג מלא באור בפיופ יין ואלכוהול. פיופ יין ואלכוהול, רמת אשכול בר אילן ומישור אדומים.
פיופ יין ואלכוהול, שולטים ביניהם.
מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
מחפש דרך קלה לפרנסה טובה? אגד מחפשת אותך. הצטרפו גם אתם לשורת הנהגים באגד ותיהנו מהתנאים הטובים בענף, המתאימים לאורח חייכם. שכר הבסיס גבוה עם בונוסים, הטבות סוציאליות בלעדיות והטבות לכל המשפחה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 2800. טוב שההגה בידיים של אגד.
להעיר את הבית עם הספר שלום בבית, ספרו החדש של הרב אייל אונגר, עכשיו בחנויות בהוצאת צוף.
נסעתם מעט, שילמתם מעט. ביטוח רכב הראל סוויץ', משלמים על הקילומטרים שנוסעים. להצטרפות חייגו כוכבית 3772 או פנו לסוכן הביטוח, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
מעוז צור ישוע תינם,
התחלת? עוד לא הדלקנו.
אבינועם, זרום.
כי נועם ואבינועם תמיד לפני כולם.
נועם אחד, המיני בר שזורם לפני כולם. הוא מוזג לך מים חמים וקרים, מיידית או ללא המתנה, בחול ובשבת. בחשרות בדת מהדרין הרב רובין. היזהרו מחיקויים זולים. חייגו עכשיו, כוכבית 8510. כוכבית 8510.
עכשיו זה קורה. רהיטי קיבוץ השלושה בחיסול כל מחסני הרשת. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. רהיטי קיבוץ השלושה, בואו להעמיס. האומן 14 ירושלים, ז'בוטינסקי 98, פתח תקווה.
נו, את
אתה לא רוצה לעשות סיום השס?
הלוואי, אבל 7 שנים?
ב3 שנים. הצטרף לתוכנית המהפכנית תרי דף, תלמד בכל יום 2 דפים, וסיים את השס ב3 שנים.
זה גאוני. לקבלת חוברת, למידע ולפתיחת שיעורים חייגו. כוכבית 4579.
נגמרו התירוצים. מסיימים את השס ב3 שנים.
תרי דף, כוכבית 4579. מתחילים מסכת ברכות, בחד בטבת, במקביל לדף היומי.
בואו לשוק של ספרה, במקום ללכת סוף סוף סוף, קנו ספרים במחיר טוב טוב.
שוק חנוכה ברשת ספרי אור החיים, מיטב ספרי הקריאה מטובי הסופרים, חיים ולדר, מוישה גוטמן, רות רפופורט, יונה ספיר, פנינה פקשר, מאיה קיינן ועוד, ב18 שקלים בלבד, ועוד מגוון ענק של ספרי קריאה החל משקל אחד בלבד. כן, רק בשוק חנוכה של רשת ספרי אור החיים.
ספרה אמר, ספרה יודע.
ילד טוב ירושלים לא מלכלך.
בשנה האחרונה השקיעה עיריית ירושלים בשדרוג תשתיות העיר, טיפוח חזותה ובניקיונה. כולנו שותפים בשמירה על ניקיון העיר, כי רק ביחד נשמור על ירושלים שלנו נקייה.
אוהבים את ירושלים, נקייה יפה ומרגשת.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
חבר הכנסת הרב ישראל אייכלר, שלום וערב טוב.
ערב טוב לך וחנוכה שמח.
קודם כל, שוחחנו לפני דקות אחדות עם עורך דינו של ינקי רוזנברג, ומספר לנו שמחש סגרו את התיק נגד השוטרים מחוסר ראיות. אז אני מנסה ככה להבין, אולי לא שלחו להם את הסרטונים שהתרחשו אז, או שלא היה להם אמצעים, טכנולוגיה כדי לצפות בהם, או שהיה חשוך בחדר בזמן שהקרינו להם את הסרטונים. אתה יכול לנחש מה קרה שם?
יש לך אופציות נוספות, למשל, שלא אכפת להם, שמדובר בילד חרדי, אין לו זכויות אדם ואין לו זכויות הילד, בשעה שזה היה קורה לילד אחר בצפון תל אביב, אז המדינה הייתה רועשת וגועשת? זו אופציה לא נראית לך הגיונית?
לא יודע,
הרבה יותר הגיוני מכל מה שקרה פה. הרי המשפטנים דיברו ויבדקו ערעורים, אבל אין כאן צדק ואין כאן משפט. מדובר פה בשלטון שהציבור החרדי הוא בעיניו חסר זכויות אדם. אפשר לעשות איתו מה שרוצים, וכולם יסכימו איתו. מהבגץ העליון עד העולם התחתון.
איך משנים את זה?
או, זה סיפור ארוך. קודם כל אנחנו צריכים לזכור שאנחנו בחנוכה, אז אנחנו בזמן של ישועות, וגם אז היה שלטון של מתייבנים בארץ ישראל, ועם ישראל סבל כל כך הרבה, לא פחות מהמתייבנים, מאשר מהיוונים עצמם. ולכן אנחנו גם הישועה שהייתה אז, תהיה בעזרת השם גם היום, ברוך השם, אנחנו נדליק את אור התורה, והילדים שלנו יפרחו ויגדלו וירבו, כמו שהיה תחת הגלויות השונות, אנחנו עדיין בגלות. וזה מחיר הגלות, זה פירייה. אבל שאף אחד לא יצפה מאיתנו שאנחנו נגיד שזה גאולה, או שאנחנו נגיד שזה בסדר. אנחנו לא יכולים ללכת לבית המשפט הבינלאומי בהאג, אבל אין לך פשע שנאה יותר גדול ממה שלקחת ילד מחינוך מיוחד ולפוצץ את הראש על המדרכה, כפי שכל אזרח ראה בסרטונים ומפורש. אבל אנחנו לא יכולים לעשות את זה.
הרב אייכלר, תראה, בימים האלה כולם עוסקים באמת במערכת המשפט, בפרקליטות. אגב, מחש זה חלק מהפרקליטות, זה במשרד המשפטים, זה לא משהו שקשור לשוטרים. וכן, אמון הציבור ולא, ודמוקרטיה, וכל המילים היפות הללו. אבל אירועים מהסוג הזה, דווקא אירועים הקטנים, לא חקירות ראש ממשלה ולא מינוי פרקליט עם מדינה, אירועים הקטנים הללו, פה נבחן אמון הציבור במערכת, ואין לך תירוצים כבר, אין לך מה... אתה מנסה להיות מאוזן, אתה מנסה להגיד לא, בסוף שמה אנשים טובים, שעובדים על פי אמות מידה מקצועיים, ובא עוד סיפור ועוד סיפור, ואתה לא מצליח באמת למצוא איזושהי נקודת זכות לכל המערכת הגדולה הזו, שעולה לנו מיליארדים בשנה, ולא ברור מה המטרה.
המטרה היא זאת בדיוק, כדי לדכא את התורה, את שומרי התורה ואת העם היהודי, ולכבוש אותו. מה הייתה המטרה של המתייבנים? ליוון ולהעביר על דתם את עם ישראל, זה מה שהם רוצים. כל ילד חרדי הוא סכנה לתרבות הרעה שהם רוצים להנחיל בכפייה. אין להם שום סנטימנטים. כל הדיבורים האלה על משפט וזה, כמו בברית המועצות, דיברו גם הרבה על חוקים ומשפטים. אתה יודע שבברית המועצות הסבירו שאסור לתת למול ילדים שזה התעללות בתינוקות, אסור לתת ללמד אותם חינוך כי זה מגדל אותם לעניים. כל הטיעונים שיש שם עלול להיות פה. אלא מה, אם אנחנו נהיה בעזרת השם מספיק חזקים, ואנחנו ברוך השם עדיין אפשר פה למול ילדים, והיום מלאים ברוך השם בכל יום ילדים בארץ ישראל יותר מה שהיו כל הדורות.
כן, אנחנו עדיין לא במקומות האלה, הרב אייכלר, אבל אנחנו כן, אני כן רוצה לשאול אותך על מה שקרה במודיעין עילית, בית הכנסת של בויאן, אנחנו שומעים על אלמונים, לא ברור מי הם ומה המטרה, יש סרטון שהם נראים שם קצת לא ברור מה הם ומה הם רוצים, מנסים לשרוף ספרי תורה, לא לגנוב, לא להזיק, לא אלא מזה דין עם מישהו, פשוט באים, מדליקים אש, רוצים לשרוף ספרי תורה, לאן הגענו?
אני רוצה להגיד לך, אני לא יודע מה המניעים של מי שעשה את זה, אבל גם אם הוא רק רצה לגנוב כלי כסף, עצם העובדה שמשטרה עוסקת הרבה בפוליטיקה, ובכלל לא עוסקת בפריצות ואלימות, ואין הרתעה שלטונית על עבריינים, אז זה התוצאה. צריך להתייחס לפריצה לבית כנסת כמו תג מחיר, זה פשע שנאה. למה כשמישהו מפוצץ כמה גלגלים ביהודה ושומרון זה פשע שנאה, וכשהם נכנסים לבית כנסת זה שום דבר? אותו דבר, מה שדיברנו קודם, דיברנו עכשיו. אבל הכי חשוב, אבי, אנחנו ננצח בעזרת השם.
בעזרת השם, ננצח, ניצחנו מעטים נגד רבים.
שהשם איתנו, בדיוק, מעטים רבים ביד מעטים, את מייתר רשעים ביד צדיקים. ובסוף אנחנו נדליק את אור התורה בכל הארץ הזה.
אמן ואמן, חבר הכנסת הרב ישראל אייכלר, תודה רבה לך על הדברים.
תודה.
ערב טוב, חנוכה שמח, סיימנו את המהדורה המרכזית, תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, תודה לשלמה פולק בהפקה, לאורי כהן הטכנאי, חנוכה שמח לכם.